11:44, רדיו תל אביב, 102, מנת גלובוס ומאיה קנולר וחן ליברמן. ושלום לעיתונאי, החוקר, עומרי אסנאים, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
יש לך פה מעריץ.
מה, אני משוגע לך, מה זה?
טוב, עומרי, מה העניינים? אנחנו מדברים איתך על הסדרה שלך ושל גילה טוקטלי, המולים, שמשודרת בכאן 11, ובדיוק עכשיו סיימנו שיחה עם הבמאית נטע שושני על סרט שלה שתקוע בתאגיד. אני לא אסבך אותך עם שאלות על זה, אבל בסוף הסדרה שלך...
לא, אין לי מושג, אני רק כדי...
לא, ברור. אבל זה איזשהו חיבור שנוצר באופן לא מתוכנן, אבל בסוף הסרט שלך הוא על המול. עם המוציאים לאור בסופו, וכשאנחנו מדברים על צנזורה של המדינה ואיך הממשלה מצליחה להשתיק פה את הסרט של נטע, יש מנגנון אחר שהרבה יותר שולט במידע שאנחנו צורכים, וזה המנגנון שתלוי באנשי עסקים שמחזיקים עיתונים. אולי הוא כבר פחות רלוונטי היום לחיינו, אבל נראה לי שעדיין במידה די רצינית הוא עדיין מאוד מאוד אינטגרלי לדרך שבה אנחנו מבינים את המציאות סביבנו.
נכון, תראי, אנחנו כולנו עבדנו במערכות תקשורת שונות, ויש תמיד את ההתנגשות הזאת בין מי ששולט באמצעי התקשורת, בעלי ההון, לבין העיתונאים. כי תפקידו של העיתון הוא לעשות כסף ולפרסם את האמת, ולפעמים פרסום האמת ועשיית כסף מתנגשים. ואז זה מגיע לכל מיני קלשים כאלה, כמו שאנחנו רואים בפרקים של המולים. מה שדי מדהים זה שזה היה לאורך כל השנים, זאת אומרת, זה לא שזה התחיל בפרשת 2000, זה לא שזה התחיל ב, לא יודע, בפרשת האסונות הסתר בשנות ה-90, זה התחיל גם בשנות ה-40, ה-50 וה-60.
זה תמיד היה שם, כלומר זה לא התחיל, זה לא בג, זה פיצ'ר.
כן, בעל העסק רוצה להרוויח, למשל, בפרק הראשון אנחנו מדברים על יהודה מוזס, הסבא של נוני מוזס, שיש לו כל מיני עניינים עם זהב, אז הוא מפרסם ברגע לפרסם בעיתון עניינים שקשורים בזהב. עכשיו, מבחינת העורך קרליבך, שהוא עיתונאי, הדבר הזה הוא בלתי מתקבל לדעת, זאת הסיבה שהוא עוזב בלילה אחד ומקים את מעריב.
הפוץ.
זאת ההתנגשות הזאת, בדיוק, הפוץ המפורסם. שבפרק השלישי ששודר ביום ראשון הקרוב, יש גם איזשהו מיני פוץ' בין ידיעות למעריב, שאנשים נזכרים בפוץ' של 48, שהוא קורה בעצם בסוף שנות ה-80. אז כן, זה קרה כל הזמן, ומה שמדהים בעניין הזה של העיתונים, של העיתונות הכתובה, שכל הענייני הון שלטון עיתון גם מלווים בהרבה מאוד דרמות משפחתיות, סטייל היורשים, עם תככים, מזימות, אגו, תחרות מטורפת שמעבירה אנשים על דעתם, וזה אולי הכוח של
זה. זה, אני רוצה להזכיר לך, עומרי, שממש עכשיו, לפני הבחירות בארצות הברית, יצא סיפור על ג'ף בזוס והוושינגטון פוסט, על העובדה שבזוס לא אפשר יותר לתמוך, בדרך כלל העיתון היה תומך במועמד.
ונזכיר, הוושינגטון פוסט אחרי הניצחון של טראמפ ב-2016, כתב בעמוד הראשי שלו, בשער בעצם, וזה הופיע כל יום, democracy dies in the dark, או in darkness. ואותו עיתון עכשיו לא מוכן, לא הסכים to endorse, לתמוך בקמלה האריס.
וזה מול שיש לו קצת כסף, והוא החליט... ופשוט, מה אתה עושה מול... מסתכלים היום על אילון מאסק וכל אלה שעם הכסף שלהם עושים הכל. מה אתה יכול לעשות באמת עיתונאי מול מול כזה שאומר לך, בוא, זה הכסף אצלי, אני מחליט, ואתה לא תשדר...
אני אגיד לך מה אני עשיתי מול עורך כזה. היה לי בשנת 2006, אני התבקשתי על ידי עורך מעריב אמנון דנקמר להכין כתבה גדולה שבשני חלקים, שבוע אחרי שבוע, על מי שהיה אז מועמד לראשות הממשלה, אהוד אולמרט. אהוד אולמרט היה חברו הקרוב של אמנון דנקנר, אני גבי שתחזיר בכתבה הזאת מאוד, וכשדנקנר התחיל להתערב בכתבה, אגב דנקנר כמובן אדם שעורך זיכרונו לברכה, אדם ברוך כישרונות שיש לו זכויות רבות בעיתונות הישראלית, אז כשדנקנר התחיל להתערב לי בכתבה הזאת, אז פרשתי ממנה, וכעבור חודשיים שלושה פרשתי ממעריב ועברתי לעובדה. אז אני יכול להגיד מה כל עיתונאי יכול לעשות, אבל זה נורא נורא קל...
רק שלעיתונאי יש כוח מסוים, כלומר אתה כבר צברת לעצמך שם כוח.
כן, הייתי אומנם צעיר, אבל כן, כבר אני לא ממש ינוקה מה שנקרא, ונכון, ויש הרבה אנשים שמפרנסים משפחות דרך הדבר הזה ודרך העבודה הזאת, והדילמה הזאת היא באמת באמת גדולה. מה אתה עושה כשאתה מבין שהעבודה שלך מוכתמת? קחו את עיתונאי וואלה סביב פרשת 4000, איך, 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 איך אתה נוהג? אתה מצד אחד, אתה, העיתון מביא, האתר מביא את, את האוכל לפיות של הדגים שלך. ומצד שני, אתה מרגיש שהכתבות שלך, הידיעות שלך, נסרטות סריטה עיתונאית עמוקה. אז אני באמת, אין לי תשובה לה על הדבר הזה. ותראו, לאורך השנים, בסופו של דבר, הנחמה היא שזה לא היה העיקר. זאת אומרת, גם בידיעות אחרונות, גם במעריב, בטח בארץ, בכל המקומות האלה, היו עיתונאים מעולים, והם אלה שהכתיבו את הרוח המרכזית של העיתון. התופעות האלה של ההתערבות היו תופעות חמורות הרבה פעמים, ונקלות הרבה פעמים, אבל הם לא היו העיקר של העיתון.
הם לא עיוותו את הדרך שבה אנחנו מסתכלים על המציאות, שזה כן משהו שאנחנו רואים היום, אם נסתכל על אילון מאסק או על ערוץ 14. אנחנו היום כבר בתקופה שהמנגנון הזה כבר הפך להיות כל כך משוכלל ועוצמתי, שזה כבר ממש משבש את המציאות, ומייצר לנו איזשהו יקום אלטרנטיבי. כי אם נזכיר נגיד את הדוגמה שנתת על הזהב של מוזס, אוקיי, אז זה לא בסדר, אבל זה דבר קטן. זה לא משנה סדרי עולם. היום אנחנו כבר בתקופה אחרת, שבה הבעיה הזאת שהתחילה כמשהו קטן הפכה להיות הבעיה של החיים שלנו, אני חושבת.
כן, כי גם בידיעות אחרונות הייתה שותפות עם הפאי, מפלגת השלטון, במשך 13 שנה בלי שהקוראים ידעו עליה, ויש מכתבים בין דובר המפלגה לבין נוח מוזס, אבא של נוני, שבעצם אומרים שאם מפאי תצ'פר את ידיעות אחרונות בצד סיפורים ולא תיתן רק למעריב, אז ידיעות אחרונות ישנה את אופי הסיקור ויתת את הספינה במונחים של היום בכיוון מפאי. אז זה היה בכל מיני, אני מסכים איתך שהיום זה הרבה יותר בוטה. היום זה, שאני מדבר על כך שהעיקר היה טוב והעיקר היה בסדר, אז אתה פותח מקומות כמו למשל ערוץ 14, אבל לא רק, אז אתה רואה באמת שהלא בסדר הוא העיקר והוא זה שמכתיב. יש לפעמים איים קטנטנים של בסדר פה ושם שאתה מצליח למצוא, אבל הרוב הוא לא בסדר. או הרוב הוא מוכתב, או הרוב הוא, את יודעת, אז באמת זה באמת בעיה. והכניסה של הרשתות החברתיות הגבירה את הדבר הזה, כי הרשתות החברתיות באמת, יש להם עוצמה ענקית, כלל עולמית, הן מונהגות על ידי, כמו למשל ב-X, מה שהיה טוויטר, מונהגות על ידי אנשים, את יודעת, שנויים במחלוקת או...
ובניגוד לעיתונים, הן לא מורכבות מאינדיבידואלים שכן מכירים ומוכרים את אתוס העיתונאי. כלומר,
בדיוק,
שם כל אחד, כאילו יותם זמרי יכול להיות עיתונאי.
כולם עיתונאים.
סליחה שאני משתמשת בשיחה הזאת כדי מדי פעם לזרוק שמות.
כן, זה השני זה מצליח לו, קיבלת לו שני חיקויים, לא?
כן, כן, הוא אף על זה. תגיד, בתוך הסדרה הזאת, המולי, מה היה הסיפור שהכי פחדת לגעת בו?
שהכי פחדתי לגעת בו? אני לא חושב שפחדתי לגעת...
לא פחד מורה, אלא חשש מאפילו, אתה יודע מה, אי-נעימות. כבן אדם שבסך הכל אוהב להסתדר עם אנשים.
תראי, אני אגיד לך, זה מעניין שאת שואלת, כי אופן נמרודי, המול של מעריב, שמפתיע ומגיע בגדול בפרק השלישי שישודר בראשון, אז בראשון הקרוב, אז אופן נמרודי זה אדם שקיבל אותי לשורותיו, למעריב. אני עברתי אחרי 5 שנים בעיתון העיר, עופר נמרודי, אני זוכר, נכנסתי ללשכתו המעודרת, כמו זאת שזאת ששומעים עליה בסיפורים, והוא אמר לי, ברוך הבא למשפחת מעריב, אני זוכר שהתרגשתי, אבל קצת חששתי, כי שהכרתי את הסיפורים על עופר נמרודי, ועל התערבותו לכאורה בתחמים של העיתון, ועל כך שהוא עכשיו בפרשת האזנות הסתר, וישב בכלא, אגב...
זה היה אחרי שהוא אכל את הדפים ב...
אחרי, כמה שנים אחרי. אבל אני חייב להגיד, אגב, לזכותו של עופר נמרודי, שהוא מעולם לא התערב בתחמים עיתונאיים שלי, מרודי, אני לא בסך אולי הייתי מקבל ממנו טלפון שהייתי מביא איזשהו סג, אז ביום שישי הוא היה מתקשר. אבל כשניגשתי לגעת בפרשת האזנות הסתר, שהיא פרשה מאוד מאוד יצרית ומאוד מאוד כואבת היום לעופר נמרודי, אז זה היה לי לא פשוט, כי מצד אחד זה בן אדם שאני מכיר וגם מוכיר ואפילו מחבב, מצד שני אתה צריך לגעת בקטעים שהם מאוד מאוד לא סימפטיים מבחינתו, קטעים שבהם מעריב נוהל, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, נוהל במסודות עבריינים. אז זה היה מאוד מאוד לא פשוט, איך לגעת בחומרים האלה, איך לעשות משהו כזה בחלוף השנים, על מישהו שאתה בסך הכל מחבב, ושאתה חייב לו חלק מהקריירה שלך.
אז איך עושים את זה בסוף?
כמו שעשינו ב-48.
30 שנה לתזכור.
אני אגיד לך, כמו שיש את הסיסמה הזאת של ההתנתקות ב-2005, בנחישות וברגישות, אז אני חושב שבדיוק ככה, בנחישות וברגישות. כלומר, מצד אחד להביא את האמת ולהביא רעיון ראשון ובלעדים, רפי פרידן, שהיה האיש שבעצם המכונה, שלוחו של אופר נמרודי, החוקר הפרטי, בא משרד החקירות, שבעצם הפעיל את מנגנון ההזנות והדברים האחרים. אז מצד אחד להתעקש על רעיון בלעדי איתו, שהוא רעיון לא פשוט מבחינתו של נמרודי. ומצד שני, גם בפרק השלישי, שתראו, אתם תראו שבנותו של אופר נמרודי נבנית כמי שבסך הכל בא לעיתון מתוך אהבה מאוד מאוד גדולה, הוא באמת אהב את העיתון. אגב, זה בשונה מהמולים של היום, שהרבה פעמים מתייחסים לשורת הרווח באקסל ופחות אוהבים את המוצר שהם מייצרים. נמרודי אהב את העיתון, הוא התרגש מהסקופים, התרגש מהתחקירים, התרגש מרעש, מתקתוק המקלדות בדסק החדשות. אז מצד אחד לבנות את הדמות הזאת של מי שרצה להיות מספר אחד ולנצח את צנון נפשו נוני מוזס בגלל אהבתו לעיתון, ומצד שני להראות גם את הצדדים הפחות טובים ולפעמים אפילו אפלים בהתנהלות שלו באותם שנים במעריב.
איפה המול עמוס שוקן, שגם מדובר עליו בסדרה הזאת, איפה הוא ביחס לאחרים? אם יש איזשהו ספקטרום כמו שתיארת של אהבה לעיתון מול אהבה לשורה התחתונה של הרווח?
קודם כל, עמוס שוקן הוא בעצם נולד למשפחה שבה באופן יוצא דופן, אבא שלו גם היה המול וגם היה העורך. זאת אומרת, הוא עומד תחת צל מאוד מאוד גדול, גם של מול וגם של עורך, ונגיד, בניגוד נגיד לנוני מוזס, שאבא שלו רק היה המול, אז הוא יותר מהצד העסקי, שוקן נולד לתוך העיתון המשפחה, והוא בעצם מנסה ליצור לעצמו איזושהי עצמאות בתוך המשפחה הזאת. תראו גם, שוב, בפרק השלישי, אתם תראו את עמוס שוקן מנסה, בהתחלה עושה, מצליח בגדול עם רשת המקומונים שלו, שבהתחלה לא מאמינים לה ומתקבלת ככה בעין עקומה בארץ, ואחר כך הוא רוצה קצת לקפוץ מעל הפופי, כמו שאומרים, ומקים את עיתון חדשות. הוא אומר, התזה שלו אומרת, אנשים בגילי ה-20 יקראו את המקומונים, בגילי ה-30 יקראו את עיתון חדשות, וכשהם יעברו את גיל 40 הם יעברו לארץ. אבל הדבר הזה קורס כלכלית, זאת אומרת, עמוס שוקן, ואז הוא צריך להציל את העיתון, הוא לוקח הלוואה שאף אחד לא מדבר עליה מנוני מוזס, הלוואה שבעצם קושרת את גורלו בגורלו של נוני מוזס. זאת אומרת, עמוס שוקן מנסה ליצור לעצמו עצמאות בתוך הדבר הזה שנקרא העיתונות הכתובה הישראלית, כי הוא נולד למשפחה כזאת שממנה אתה לא יכול לצאת, לא בתוך העיתון.
טוב, אנחנו גם עובדים ברדיו עם שורת רווח.
עם שורת רווח, עוד מעט פרסומות. יום ראשון, הפרק השלישי, המולים.
ראשון כאן 11 אחרי החדשות. רק נגיד שהתחקיר מבוסס על באמת תחקיר מטורף של דורון גלי, זהות יובל ועורכת המשנה שלנו טליה אלוני.
יאללה ביי, תודה רבה לך.
תודה רבה לשניכם.